הסיפור הזה הוא מנגינה של נוכלות. בשנת 2017, ישות לא מזוהה מבולגריה הצליחה לחלק מספוטיפיי למעלה ממיליון דולר בתמלוגים מבלי לעבור על שום חוק פלילי. כדי להבין נכונה כזאת מתאפשרת, צריך להכיר את מודל הפרורטה בעולם הסטרימינג. הרעיון פשוט, כל ההכנסות של הפלטפורמה ממנויים ופרסומות נכנסות לסיר מרק אחד ענק. בסוף כל חודש הכסף בסיר מחולק בין בעלי הזכויות, אמנים וחברות התקליטים, בהתבסס על חלקם היחסים מסך ההשמעות. מודל זה הופך את הונאת הסטרימינג למשחק סכום אפס. כל השמעה מזויפת לא רק מזכה את הנוכל, אלא גוזלת רווח מכל אמן לגיטימי אחר. כסף אינו נוצר יש מאין, הוא מוסט מכיסם של יוצרים אמיתיים אל נוכלים עם כל עורב. כדי להבין את המכניזם של הונאות הסטרימינג המודרניות, נחזור לאותו בולגרי פיישנט זירו שרקח שתי רשימות השמעה, Soulful Music ו-Music from the Heart, רשימות שעם 500 השירים בהן זינקו לטופ 35 המושמעות והמכניסות ביותר בעולם. כדי לאפשר את ההכנסה הפסיבית, הנוכלים שילמו אקטיבית על 1,200 חשבונות פרימיום בספוטיפיי. הם השתמשו בתוכניות משפחתיות כדי למזר עלות חודשית שהסתכמה בכ-12,000 דולר. מה לגבי התוכן? 500 שירים של אמנים לא מוכרים שאורכם קצת יותר מחצי דקה. חוק 30 השניות בספוטיפיי רושם השמעה ומזכה את בעל הזכויות בשנייה ה-31. הנוכלים ניצלו את החוק הזה אטום, תוך מקסום מספר ההשמעות בתשלום בפרק זמן נתוק. והצועה? אסטרונומית, 1,200 חשבונות שמשמיעים 500 שירים בלופ 24/7 יכלו לייצר 100 מיליון השמעות בחודש. ספוטיפיי של אז וגם היום משלמת בערך חצי סנט להשמעה, או בבולגרית 400 אלף דולר לחודש. הערכה היא שבמהלך 4 חודשי פעילותה, ההונאה גרפה למעלה ממיליון דולר. באופן מפתיע, המזימה לא נחשפה לידי מערכות ניטור אוטומטיות בספוטיפיי, אלא לידי גורם אנושי, בכיר בחברת תקליטים גדולה שעבר על דוחות ההכנסות והבחין באנומליה. רשימת השמעה X הניבה Y דולרים עם Z מאזינים בלבד? היית מצפה ממודל אוטומטי שיתריע על 1,200 חשבונות עם דפוס האזנה זהה ולא אנושי, אבל זו ספוטיפיי של 2017. מערכות לניתוח התנהגות שפלטפורמות מתהדרות בהן היום לא היו קיימות אז, או לא היו יעילות, או לא עבדו כלל בזמן אמת. בכל אופן, המקרה הבולגרי היה יצירת מופת של ארביטראז', ניצול הפער בין העלות הקבועה של חשבונות פרימיום לבין פוטנציאל כמעט בלתי מוגבל של הכנסות ממאגר התמלוגים. הנוכלים לא התייחסו לספוטיפיי כפלטפורמות מוזיקה, הם לא היו שם בשביל אבי ביטר, הם התייחסו לספוטיפיי כמערכת פיננסית שאפשר לתמרן. הם זיהו את המשתנים שהיו בשליטתן, מספר השירים ואורך השיר ומקסמו אותה. אסטרטגיית ארביטראז' קלאסית המנצלת פערי ערך בשוק. רואים את זה בעתק, מפרסמים שקונים קליקים זולים מטאבולה, למשל, לא תאמין מה בריטני ספירס עשתה הפעם, כדי להעביר אותך לאתר מפוצץ בפרסומות, שבו בעמוד העשירי אולי תגלה שהיא שתתה מי חמצן. הונאות ארביטראז' נשענות על ארסנל הולך וגדל של כלים טכנולוגיים וגם חומרה יהודית. חוות קליקים המונעות על ידי כוח אדם ממוקמות לרוב במדינות עם עלויות עבודה נמוכות כמו הודו והפיליפינים. חוות שמעסיקות עבדים שלוחצים באופן ידני על כישורים, צופים בסרטים או מאזינים ללהקת שפתיים. השכר זרום לעתים דולר בודד עבור 1,000 לייקים או עוקבים. שיטה זו לא סקיילבילית במיוחד, אבל ההתנהגות האנושית מצליחה לעקוף מנגנוני אבטחה כמו קפצ'ה. חוות בוטים שהן יותר נפוצות ויעילות יותר ומבוססות על אוטומציה מלאה. מערך פיזי החל ממחשב נייד בודד שמריץ כמה מכונות וירטואליות ועד לארונות שרתים העמוסים בסמארטפונים וטאבלטים. שרתי VPN ופרוקסי, בעיקר residential proxies, שהם בהרבה מקרים סוג אחר של הונאה, שמאפשרת לנוכלים לגלוש דרך החיבור שלך לגולן טלקום או הסיב שלך בסלקום. הנגישות של הכלים האלה, רובם חינמי בקוד פתוח, היא סופר מדהיגה. גם יוטיוב מנגיש בסטרימינג אלפי מדריכים כאלה, שמאפשרים לשחקנים לא טכנולוגיים להשתתף במשחק. וכן, שמיריאם השכנה שמה קפוצ'ון של האקר, זה מטריד, אבל בהונאות ענק מדובר בקבוצות פשע מאורגנות, שעושות DTO, השתלטות על מכשירים, ATO, השתלטות על חשבונות, או RTO, השתלטות על מוניטין. זה לא שונה מנוכלים שאנחנו רואים בפורטר, שמזמינים שניצל גנוב באתרי סחר, או שבנקים רואים לפני שהם מוקצים סקנה. נחזור לסטרימי. אם המקרה הבולגרי היה הוכחת התכנות, האישום הפלילי ב-2024, ספוטיפיי נגד מייקל סמית, סימן מעבר לעידן הונאות חדש. סמית, מוזיקאי מצפון קרוליינה, לא רק הגביר את האוטומציה, הוא גם ניצל יתרונות בבינה מלאכותית. בעוד שהסכם הבולגרי הזרים משמעות למספר קטן של שירים, סמית אימץ אסטרטגיית זנב ארוך. הוא חבר לסטארט-אפ שמלחין מוזיקה מבוססת AI כדי ליצור מאות אלפי שירים. קטלוג עצום של נכסים בעלות כמעט אפסית. במייל ששלח ב-2019 הוא כתב, תזכרו מה שאנחנו עושים פה. מבחינה מוזיקלית זו לא מוזיקה, זו מוזיקת אינסטנט. סמית לא ניסה לזייף להיט, הוא ניסה לזייף חברת ליטי. ואפשר לעשות את זה גם עם כלים שזמינים לכולם. שינוי מהירויות קלים, למשל, מאפשרים לרשום מחדש לשיצירה ישנה. שינויי מלל ושגיאות כתיב מאפשרים לרכב על טרנדים, כמו בטיק טוק, ולהסיט תגמולים. היקף הפעילות של סמית היה חסר תקדים. 1,000 חשבונות בוט יצרו 600,000 השמעות ביום, עם פוטנציאל ל-1.2 מיליון דולר בשנה. סך ההכנסות מהעונה שבוצעה על פני פלטפורמות כמו ספוטיפיי, אפל, אמזון ויוטיוב מיוזיק נשק ל-10 מיליון דולר. סמית הוא אשם בקשירת קשר, וייר פרוד והלבנת הון, וצפוי להזין ללהיט "ממי אני בקלבוש" למשך 60 שנה. הונאת סטרימינג היא כיום פשע כלכלי חמור. הבעיה אינה מוגבלת למוזיקה, יוטיוב ואיקס, פלטפורמות ענק לתוכן גולשים, מתמודדות עם אתגרים דומים. הפתרון שלהן הוא להציב סף כניסה לתוכנית, 1,000 עוקבים ו-4,000 שעות צפייה ביוטיוב, או 500 עוקבי פרימיום ו-5 מיליון צפיות באיקס, אבל המדיניות הזאת מעלה את רף הכניסה גם לאמנים פצפונים, לגיטימיים. הפתרון כולל גם הנישה, ספוטיפיי תמנע תמלוגים, מיצירות מזויפות, השירים יוסרו, ובמקרים חריגים היא תטיל קנס של 10 אירו לשיר. ישנה גם ברית, Music Fights Fraud Alliance, שבה פלטפורמות נעזרות אחת בשנייה, לסגור חשבונות רעים באופן מתואם. המאבק בהונאות סטרימינג הוא מיקרוקוסמוס לאתגר רחב של בקרת תוכן ברשתות חברתיות. זיהוי בוטים פוליטיים למשל, מתריע על חשבונות שרק משתפים מחדש תוכן ספציפי, ללא פוסטים מקוריים, כאלו שעוקפים אחרי אלפים, אך בקושי נעקבים, ובעיקר מפרסמים בתדירות לא אנושי. זה לא סתם גניבה, אלא השחתה של הנתונים שעליהם מושתתת התרבות הדיגיטלית. היא מעוותת את ההבנה לגבי מה פופולרי, משפיעה על אלגוריתמים, במקרה הרע, משנה מדיניות. כאשר מבינים שניתן לקנות מספרים, לא רק שאותנטיות ויצירתיות מאבדות מרקן, אפשר גם לחשוב על לקנות השפעה. עד הפעם הבאה, תהיו טובים ותמשיכו להיות סקרנים. יאללה ביי.